בשנה. כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 9.
שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. כוחות גדולים של צבא ממשיכים עדיין בחיפושים אחר הרוצחים שביצעו ביום חמישי האחרון את הפיגוע בשומרון בו נרצח יהודה דימנטמן השם יקום דמו. יהודה הובא בערב השבת למנוחות בירושלים והותיר אחריו אישה וילד. זו ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. מחבלת ביצעה במערת המכפלה פיגוע דקירה בשבת, אדם אחד נפצע באורח קל. הנדקר הצליח להשיג שליטה על המחבלת ולוחמי מג"ב ביצעו מעצר שלא כלל ירי ובשל ככה המחבלת נותרה בחיים. הממשלה צפויה להתכנס מחר ולדון בהמשך ההגבלות בשל התפשטות זן האומיקרון. נפתלי בנט יבקש מהשרים לאשר הצעת החלטה ולפיה היציאה לרוב מדינות העולם תאסר לבד ממקרים הומניטריים והחריגים. התפשטות מחודשת של הקורונה בישראל. 800 אזרחים הובחנו אתמול כחיוביים לנגיף, שיעור הבדיקות החיוביות מגיע לכמעט 1%. זהו הנתון הגבוה ביותר בשבועות האחרונים. בנוסף, מקדם ההדבקה עלה מעט, ועומד על 1.11, דבר המעיד על התפשטות המגפה. ראש ממשלת הולנד, מרק רוטה, הכריז על סגר שיחל ממחר במטרה לבלום את התפשטות זן האומיקרון. במסגרת הסגר יושבתו בתי הספר, האוניברסיטאות, מסעדות וחנויות לא חיוניות. לפני התחזית, 15 סנטימטרים של שלג נערמו בסוף השבוע במפלס העליון של החרמון. בהנהלת האתר צופים כי במשך השבוע ירד באזור שלג נוסף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות, ומשני ועד לסוף השבוע גשום וסוער. שלג ירד בחרמון ברוב הימים. ועד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי. יש במפרשים, הגאון מווילנה, וגם המהר"ל, וגם בספר נועם אלימלך, שלושתם אומרים שהיה כתוב למלאכים על הכנפיים, בשני כנפיים העליונות היה כתוב ברוך שם, באמצעיות היה כתוב כמוד מלכותו, ובתחתונות היה כתוב לעולם ועד. ככה הדעות האלה סוברות. אוהב ישראל אומר אחרת. אבל לא אחרת על הפסוק, אלא על הכנפיים שנקצצו. הדעות האלה אומרות שמה שנקצצו זה הכנפיים האמצעיות, שכתוב שם כבוד מלכותו. שבית המקדש היה קיים, היה כבוד ומלכות לבית המקדש. למה? כי כולם ראו את הניסים. 10 ניסים נסו לאבותינו, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, בעולם לא חיבוק שמים אש על עצי מערכה, וכן וכן. שנחרב בית המקדש, אז כבודו ומלכותו של השם חסרה בעולם. שיעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ, הוא רוצה לתת לבניו כוחות איך להתמודד בגלות שמתחילה עכשיו. מסתלקת השכינה. מסתלקת השכינה, יעקב אבינו אומר משהו פה לא בסדר? לא, אבא גם אנחנו יודעים שהשם ואלוקנו זה השם אחד. אז יעקב אבינו עונה להם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם עד. אתם צריכים עכשיו להשלים את כבודו ומלכותו של השם בעולם. אז למה לא אומרים את זה בקול? מכיוון שזה גנאי. למה זה גנאי? כי כביכול אומרים שהקדוש ברוך הוא חסר בעולם. צריך, חסר לו כבוד ומלכות. הקדוש ברוך הוא לא חסר. הקדוש ברוך הוא יוצר הכל וממנו הכל. כשאתה מדבר, כשאתה מברך את השם, כשאתה מבקש שכבודו ומלכותו של השם תיראה בעולם, אתה כביכול אומר שהקדוש ברוך הוא חסר. אבל מה, הקדוש ברוך הוא יצר את זה ככה. הוא קבע, כמו שאנחנו רואים שהגמרא אומרת בשבת, הוא אמר למשה, אין שלום בעירך. אמר לו משה, ואתה יגדל נא כוח השם. משה רבנו אומר, איך אפשר לברך את השם? מי אנחנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתעלות ולהתקלס על ידי בניי. אז זה התפקיד שלכם. יעקב אבינו כבר אומר את זה. אי אפשר להגיד את זה בקול, מכיוון שאפשר לקבל לו מלכות שמיים בקול, אבל להזכיר שכבודו ומלכותו של השם בעולם חסרה, זה לא ראוי. אז אומרים את זה בלחש. מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור זה הכבוד והמלכות של השם בעולם. אז זה כבר לא חיסרון. זה הנהגה כל כך גדולה שכולם רוצים להתנתק מהחטא, וכולם רוצים להגיע לשלמות האמיתית, והיה לשם המלוכה. ברשות הרב, זה הכבוד והמלכות של העולם, שלנו, שאנחנו זוכים, ברוך השם, לתורה, שזוכים לקדושה, שזוכים, ברוך השם, שימלא מקום אבותיו, וימשיך ויוסיף ויעלה מעלה מעלה.
חזק וברוך, הרב הגאון, גזע תרשישים, בינם של קדושים, הגאון, רבי פנחס, אבו חצירה, שליטה, בנו של הגאון הקדוש, עליו השלום, הגאון אבי אלעזר, אבו חצירה, לך צדיק לברכה, בן פורת יוסף, הוא יושב על התורה ועל העבודה, הוא בן תורה, למד בישיבות הקדושות, יש לו כולל גדול, הייתי אצלו, קודם לי פעמיים, הייתי אצלו בבאר שבע, בכולל שלו, נתנו שם שיעור, לומדים שם על הסוכה שמעתתה, ליבד הלכיתה, אבל בלימוד נכון, בלימוד עיוני, לא עושים טבלאות, זה מה ככה, כמה אמרו ככה, וכל טבלאות עושים, אלא לומדים עיון בצורה נכונה, מה הסברה שזה, מה הסברה שזה, והכל בדרכתו, הוא מדריך אותם, איך ללמוד בצורה נכונה, לסוכה שמעתה, ליבד הלכיתה, מברכת כבוד הרב, שמשיך עוד לזכות הרבים, יחיל גבולו בתלמידים, ויעשה עוד כהנה וכהנה, אמן כן ירצון. בגמרא, ראש השנה, למד גימל. כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר ולא תעשה, שנאמר, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. מי שמברך ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה, עובר ולא תעשה. כתוב בפסוק, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. נחלקו הראשונים, וזה דווקא מנהל ההלכה, נראה בהמשך השיעור. האם זה כפשוטו? עובר ולא תעשה? זה לאו דאורייתא? אולי זה דרבנן, אסמכת בעלמא. בפשטות, מה זה שכתוב בתורה? לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. שאדם נשבע לשקר. הוא בא אומר, אני נשבע בשם השם שזה כוס. רואים שזה כוס, מה אתה נשבע? שזה שולחן, אם זה שולחן. זה נקרא לשווא. או בא לפני בדין, יש דין ודברים עם החבר שלו, אתה חייב לי 100 שקל, לא חייב לי 100 שקל, קם ונשבע בשם השם שהוא חייב, וזה היה שבועה לשקר. זה לא תישא השם, השם הלוקח על השם. כאן, הוא אמר, ברוך אתה השם, נכון שזה מיותר, לא צריך להגיד את זה, זה ברכה שאינה צריכה. אבל סוף סוף, ברך את הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, למה זה יהיה דאורייתא? יגיד רבנן, רבנן זה דבר כזה אסור לעשות, אם לא תקנו חכמים, אל תגיד סתם ברוך אתה השם. תוספות סוברים, שם בראש הנה למד גימל, שכל הגמרא הזו זה אסמכת בעלמא. דרך, כמו שמסביר הרמב"ן, שרבותינו רצו לחזק את דבריהם, הביאו איזה סמך מהפסוק, שאנחנו נזכור, הדבר הזה אסור, זה רבנן, אבל זה איסור, שחכמים איסור חזק. אסמכת בעלמא, לא כל דבר הביאו חכמים אסמכת, רק הדברים שרצו לחזק אותם. הרמב"ן מסביר את זה. בכל אופן, לפי התוספות, איסור ברכה שאינה צריכה, זה דרבנן. דאורייתא, שאדם נשבע לשווא, שאדם מזכיר סתם שם השם, לא ברוך אתה השם, סתם, זה לשווא. שמזכיר שם השם, ברוך אתה, גם שזה ברכה לבטלה, זה מדרבנן. הראש, בברכות, פרק ג', גם סובר ככה, שאיסור ברכה שאינה צריכה, זה איסור דרבנן. לעומת זאת, הרמב״ם, הוא מעתיק את דברי הגמרא, כל מברך ברכה שאינה צריכה, עובר ולא תעשה, שנאמר, לא תישא שם השם לוקח על השווא, מוסיף כמה מילים, והרי זה כנשבע לשווא, ועשו לענות אחריו, אמין. מרן בשולחן ערוך, בסימן רשת דבר סעיף ג', מעתיק את לשון הרמב״ם מילה במילה. כל מברך ברכה שאינה צריכה ולא תעשה, הרי זה כנשבע לשווא, ולכן זה באים כל האחרונים, פשטות, לומדים בדברי הרמב״ם, שזה דאורייתא. עתיק דברי הגמרא מסתם, משמע דאורייתא. בא אליה רבה, גדולי האחרונים, אומר, לא, מה שתפרש בגמרא, תפרש ברמב״ם. בגמרא מה פירשת? שזה אסמכת, שהביאו סמך מהפסוק, אבל זה דרבנן, גם ברמב״ם. מי אמר שהרמב״ם יסבור שזה דאורייתא ברכה שאינה צריכה? ולכן אליה רבה כותב, שדברי הרמב״ם שזה דרבנן. מביאים האחרונים, שזה חמד ועוד, שהרבה ראשונים סוברים כך, שברכה לבטלה זה דרבנן, לא מיעוט ראשונים, שהרבה ראשונים סוברים שזה דרבנן, משווים את דברי הרמב״ם לדברי הרבה ראשונים. לעומת זאת, יש לנו גאונים. בדרך כלל הרמב״ם הולך במהלכות שלו כמו הגאונים. יש לנו תשובת רבי גאון, שהוא כותב, מי שברך ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה, חיה מלכות. מה זה חיה מלכות? כמנה דאורייתא, פשטות דברי הגאונים, והרמב״ם הולך תמיד אחרי הגאונים. אם הוא העתיק דברי הגמרא בשתיקה, משמע סבר כמו הגאונים, שזה דאורייתא, לא כמו שהבין, העלייה רבה. יש ספר פתח הדביר, זה אחד מגדולי רבני זמיר, הוא היה חבר בדין עם הבחיים פלאצ'י, שנפטר הבחיים פלאצ'י, הוא נהיה בדין של זמיר. יש לו כמה ספרים חשובים, צפיחת בדבש, ספרים שלו היו חביבים, מתוקים כדבש, היו חביבים אצל מרן זצ"ל. פתח הדביר מקשה על הגאונים, חיה מלכות? אבל זה לב שאין בו מעשה. אדם דיבר, ברוך אתה השם. נכון? נגיד דאורייתא, אבל למה חיה מלכות? אסור דאורייתא, מה זה חיה מלכות? על כוחך, זה לא מלכות ממש. זה דרבנן, זה מכת מרדות. כמו אדם שעובר על אסור דרבנן, יש מכת מרדות, גם כאן, מכת מרדות. אבל לא מלכות ממש. ככה מסביר פתח הדביר. אדם שלא תחרוש, שור וחמור יחדיו. אדם שחורש, שור וחמור. או לא תחסום שור בדישו. חוסם את פי השור. והשור דש, עולה לו מסכן לאף, עולה לו כל הריח, והוא מצטער מאוד, צער בעלי חיים. הוא עובר על היסוד דאורייתא, או תעשום שור בתישו. והוא לוקח על זה, חיה מלכות. למה? כי בדיבור שלו נגרם מעשה. הוא אמר לבהמה דיו, או נתן לה איזה מכה. מהמעשה שלו, מהדיבור שלו, נגרם מעשה. לא סתם משאר דיבור בעלמא, לכן לוקח על זה. אבל שקר ברכה שאינה צריכה, זה דיבור בעלמא, לא נגרם שום מעשה. אולי למעלה, אמרות למעלה נעשים, אבל שום דבר לא נעשה מעשה. אז למה זה יהיה דאורייתא? זה לא שאין בו מעשה, למה זה מלכות? קודם כל זה חידוש של הרב פתח הדביר, להגיד שמה שכתוב מלכות, מכת מרדות. זה חידוש. בגמרא, שכמה מקומות בש"ס. מלכות? הגמרא משה קושיה? מה מכת מרדות? יש לגמרא כוח להגיד, זה לא מלכות, אלא מה מכת מרדות. אז להגיד דבר כזה, דברי הגאונים, רבי גאון כותב, לפני 1,000 שנים, כותב חיה מלכות. נגיד, לא דווקא מלכות, זה מכת מרדות. למה? מכוח שיש לו קושיה. זה לא שאין בו מעשה. זכרתי פה כמה פעמים שמקושיה לא מתים, נכון? יש קושיה, תכף תראו תירוץ. אבל להגיד דבר כזה בדברי הרבי גאון, שזה מכת מרדות, זה דבר ראשון, זה דוחק. מה אני אשב את הקושיה שם תחת דביר? אמרתי לכם לפני כן, לשון הרמב״ם, והרי זה כנשבע לשם. ושמה כותב את זה הרמב״ם? זה כמו זה, זה דרכו של הרמב״ם. מי שילמד רמב״ם, ילמד שולחן ערוך, אין דרכם ככה, זה כמו אסור, זה כמו זה, אין דבר כזה, יש לו דבר שם על זה. ושמה הרמב״ם מוסיף את המילים האלו? כנראה הרמב״ם הגיש את הקושיה הגאונים והרמב״ם, הגיש את הקושיה של פתח הדביר. מה? הדיבר שמחל המתנה זה דאורייתא? בחיי המלכות, לאף שאין בו מעשה. עונה הרמב״ם, זה כמו נשבע נשם. גמרא סנהדרין אומרת, על כל לאף שאין בו מעשה, לא לוקים עליו, חוץ, ממר, מפר ונשבע נשם. יש לנו כמה דברים, והגמרא הביאה פסוקים על זה. הגמרא הביאה לימודים, שמי שממר, מפר ונשבע נשם, בשם השם, זה אפילו שאין בו מעשה, לוקים עליו. אומר הרמב״ם, מי שברך ברכה שאינה צריכה, עובר ולא תעשה, והרי זה כנשבע, כמו בנשבע, בשם השם לשם, למרות שאין בו מעשה, סך הכל דיבור, לוקה, הגמרא הביאה פסוקים, חוץ מפר ונשבע, הדבר גם ברכה שאינה צריכה. לכן הרמב״ם כתב, והרי זה כנשבע. הנה, בתורת סקושה שפתח הדביר. לא צריכים לדחק להגיד שזה מכת מרדות. לכן, פשט, של הרבי גאון, זה חייב מדאורייתא, מלכות, מלכות כפשוטו, דאורייתא. והרמב״ם הולך אחרי הגאונים, העתיק דברי הגמרא, מה שנתפר, קריאה של הרמב״ם, כמו פשט של הרמב״ם, שזה דאורייתא. העניין הרבה תמוה, שהוא רוצה להגיד שדברי הרמב״ם, שזה באמת הוא סבר דרבנן, תמוה העניין הרבה. מה שתפרש בגמרא, תפרש ברמב״ם. הגמרא, אני יכול להבין, אסמכת מעלמא. כשהרמב״ם מעתיק את הדבר שנאמר, ויכול להגיד שזה אסמכת, מאוד, מאוד קשה. האמת, מצאנו תשובת הרמב״ם בפאר הדור, בסימן קוף-A. שם הוא נשאל, הזכרתי את זה פה בשיעורים כמה פעמים. יש עיירות המסופקות, אם הוא קו חומה, אם מות יהושע בן נון או לא. כמו למשל חברון, כמו לוד, כמו יפו. יש אומרים בבאר שבע גם כן. אז קוראים יומיים, גם בי"ד וגם בט"ו. מחלוקת הפוסקים. האם זה מיידין לקרוא יומיים? כי זה דברי קבלה כדברי תורה אדמה. לא אומר כאן ספק דרבנן לכולה. כך סבר הרמב״ם, שזה מיידין. הגאונים, הביאו אותם מרן, מסכת מגילה, בדף א' עמוד ב', הם סוברים שזה חסידות בעלמא. צריך לקרוא בי"ד, זמן גריאתה לרוב העולם. וקוראים גם בט"ו, זה חסידות בעלמא. הרמב״ם לא סובר ככה. הרמב״ם סובר שמהדין צריכים לקרוא ביפו, בחברון, במקומות האלו, לקרוא יומיים מהדין. שאלו את הרמב״ם בתשובה. אתה סובר לקרוא יומיים מהדין. אז למה מברכים ביום הראשון? כך כותב הרמב״ם, מברכים בי"ד, ט"ו קוראים את המגילה בלי ברכה. למה? אז זה מהדין. מי יש למה לגאונים שזה חסידות? אני יכול להבין, לא מברכים בט"ו, כי זה חסידות. אתה סובר שזה מהדין. שברכו גם בט"ו, ושאלו את הרמב״ם. עונה להם הרמב״ם, הם קראו את המגילה בי"ד, וברכו. שמה זה לא מוקף חומה. יפו, חברון, לא מוקף חומה, מדושע בינון. ואז יצאו ידי חובה. אתה תברך עכשיו בליל ט"ו, ויום ט"ו, אולי כבר יצאתי ידי חובה. וזה יהיה ברכה לבטלה מה שאני מברך. השיח הרמב״ם אומר, ואיסור ברכה שאינה צריכה, איסור הדאורייתא הוא. זה לשון הרמב״ם. זה בתשובה בסימן קופה. הנה לנו להדיה. בדברי הרמב״ם, שאיסור ברכה שאינה צריכה, זה מדאורייתא. מכאן יש להעיר, אחר אלף המחילות, הדבריו של הגאון החזון איש. הוא כותב פשטות כמו עלייה רבה, בדעת הרמב״ם. בכלל, האשכנזים באופן כללי סוברים שברכה שאינה צריכה זה דרבנן. לכן יש להם פחות עניין של סבל, זה פחות להקל. כך פוסק, מביאים את הראיות מהרמה, כך לאחד המעשה יש כמה נפקה מינה, כך פוסק הרב אלישי, שזה מדי רבנן. מה החזון איש אומר? שגם הרמב״ם סובר שזה מדי רבנן. הוא תפס את העלייה הרבה. מה שתפרש בגמרא, תפרש ברמב״ם, זה אסמכתא בעלמא, וזה מדי רבנן. אחר אלף המחילות מכבודו, יש לנו תשובת הרמב״ם, נעלם ממנו תשובת הרמב״ם. מה תגיד? הוא לא סומך על מה שנתפס. ידוע שהחזון איש יש לו דרך שיטה, אבל זה מובא מבית יוסף. תשובות הרמב״ם מובא בית יוסף בסימן קפה, ויש כמה מקומות שמרוויק תשובות הרמב״ם. זה לא סתם איזה כתב יד שישבו ועשו, זה מוסמך הדברים האלו. וכתוב הרמב״ם מפורש, ברכה שאינה צריכה, איסור הדאורייתא. אני לא יודע מה לו תשובות הרמב״ם, לחזון איש, לא היה לו ספרייה גדולה. למרן זצ"ל היה לו ספרייה גדולה. היה לו, אני סיפרתי כמה פעמים, אחרי שהוא נפטר, הבאנו איזה בחור חד בטלן לבית של הרב, שיספור את הספרים. רק בטלן עשה דבר כזה. אבל יש בטלנים, כן? 10 בטלנים. הבאנו אחד, בשפה את כל הספרייה של הרב, למעלה, למטה. פשוט זה מדהים כמה ספרים היה לרב. היה לו למעלה מ-20,000 ספרים. שימו לב, 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 ספרים. ואבותיי, כולם היו ספרי קודש. בספרייה של הרב לא היה שום ספר חיצוני, לא של ביאליק, לא של חס שלום קצלנסו, כל הכופרים האלו, לא, שום ספר חיצוני לא היה לו. יש כאלו, ראיתי בבתים שלהם וראיתי, יש להם ספרי קודש, שעס וכל מיני פוסקים, ליד זה יש להם כמה ספרים ככה צבעוניים, תסתכל את הרפי, מה זה ספרים חיצוניים? וזה מקלקל את ההשקפות, הדברים האלו. אסור לקרוא בספר שכתבו אפיקורוס, שכתבו מין, הוא משפיע על ההשקפות, משפיע על הדעות. אצל הרב, כל ה-20,000 ספרים שהיה לו, כולם היו ספרי קודש. היה פעם אחת לפני כמעט 60 שנה, 55 שנה בערך. היה למרן איזה ספר, שלא רצה שאנחנו הבנים נראה את זה. והיה כוח את זה תחת השולחן, מעיין בזה. עוד היינו גרים בחובל קנה. אני הייתי ילד קטן, צעיר, סקרן. פעם אחת עקפתי אחרי הרב. מה, איזה ספר הרב לומד? הרב יצא לשירותים, רצתי מיד לראות מה הרב לומד. חשבתי אולי חש שלום ביאליק, השם ירחם, צריך רוצים. מה ראיתי שם? ספר של הסבא של הרב קפח. הרב קפח, הסבא שלו, היה ראש הדרדאים, שהם ראו נגד הזוהר, שזה לא רשב"י, ויצאו נגד הזוהר. והוא היה ראש, אחר כך הבן שלו והנכד שלו, אמרו שהם עזבו את הדרך שלו, הוא נשבע על הרב עוזיאל, הרב קפח, לפני שנהיה דיין, הרב הלאה שבת איתו יחד לבית דין. לא ידע, הוא דרדאי, לא דרדאי, מי שדרדאי לא מצטרף למניין, יש לו דין כמו אפיקורוס. אז מה הוא שאל את הרב עזרעתי, את ראש הישיבה, אמר לו, אני אשב איתו בבית דין או לא אשב איתו בבית דין? בבית דין הגדול. אמר לו הרב עזרעתי, את תברר את זה, אני שמעתי שהוא נשבע לרב עוזיאל, ראשון לציון, לפני שהוא נהיה דיין, שהוא לא דר דיין, הוא עזב את הדרך של סבא שלו, זה סבא שלו עשה את זה, הוא עזב את זה. והרב בירר את העניין, נכון, הוא נשבע לרב עוזיאל שהוא לא דר דיין, אז עכשיו איתו הרב בית הדין. בכל אופן, הספר הזה של הדר דיין, זה ספר של אפיקורסות. הרב רצה לראות מה לענות להם, לאלו התימנים האלו. לא כולם ככה, כן? יש כמה, מעט מאוד תימנים. היום זה נשאר היום, כולם כבר חזרו בתשובה. אז הרב לקח את הספר הזה, שאני, גם את זה אני לא אראה, שאני לא נראה. שימו לי, גם את הספר הזה. הוא ראה תחת השולחן, הסתכל בזה, עד שגמר, החזיר את זה בחזרה, לא יודע למי שהביא לו את זה, יחזיר לו את זה. אבל חס ושלום, ספרים חיצוניים לרב, שום דבר, מעולם. כשנבחר לרב ראשי, זה היה זין חשבן, תפשין למד גימל. עוד מעט זה 50 שנה. יום אחרי זה, מגיע הנהג, מביא על השולחן של הרב, ידיעות אחרונות ומעריב. שם את זה על השולחן. הרב לא יודע שהוא שם את זה. הרבה, מסתכל, מי הביא את זה? לא יודעים, חס ושלום, לא אחד בני הבית, כן, חס ושלום, מי הביא את זה? עשה דת חקירה, אף אחד. למחרת, עוד הפעם רואים. הרב לקח את העיתון וחתך את זה חתיכות חתיכות. שזרק את זה בשירותים, שלא הסתימה, צריך לתוך את זה דק דק, התח את זה דק דק, וזה הוריד את המים. אבל זה ביטול תורה, לתוך. כשמוצאים קוראים כמו ספר, מוצאים. למחרת עוד הפעם, מי עושה לי ביטול תורה? מי מביא את זה? יכולו לעקור עוד הפעם, אף אחד מהבנים, ברוך השם, כל מנהיך נמודי השם. מי מביא את עיתונים כאלה חינונים? עשו חקירה, התברר שמה הנהג מביא את זה. קראו לו, מה אתה מביא? הוא אומר, אני מקבל במשכורת 80 לירות, אז זה הלירות, יותר במשכורת, קודם לי 40 לירות לחודש לידיעות, 40 לירות למעריב, לקנות לבוס שלי. אז אני קונה לכבודות, הידיעות, כסף עתו לך, לא רוצה שום דבר. זה אפילו עיתון כזה, ודאי שזה כמו, זה לא פחות מספרים חיצוניים. אסור לי קודם כאלו, זה משפיע הרבה על ההשקפות. אדם שקורא עיתונים כאלו, משקיע על ההשקפות, יש שם מראות נגעים, זלזול בחכמים, ודאי שהדבר הזה אסור, זה לא איזה חומרה, איזה משהו של חרדים, לא חרדים, כולם צריכים לעשות את הדבר הזה, אסור לי קורא עיתונים חילוניים, ודאי שזה מהדין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני חוזר לחזון איש. החזון איש, לא ראה את הרמב״ם הזה, לא היה לו הספרייה. למרן היה ספרייה גדולה. היה הודיע, כל ספר אופן נמצא. הייתי בא אליו, אבא, אני צריך ספר צפיחי בדבש. תראה, שמה, תראה, צומת שנית, ספר השלישי, ספר הרביעי. הייתי מוציא את זה. הוא לא רק שהיה לו ספרייה, הוא למד בהם. בהתמדה עצומה, ללמוד תשובות של נודע ביהודה, ללמוד תשובות של רבי קוויגר, תשובות של החתם סופר, של רב פעלים, חקר לב, הוא למד בהם, היה הודע את הספרים האלו. היה ספרייה גדולה מאוד. חזון איש, לא היה לו ספרייה גדולה, זה דברים ידועים. מרן היה אצלו בבית, כשהרב היה צעיר, היה מתעץ איתו כל מיני דברים, והוא ראה את הספרייה שלו, לא, שתיים, שלושה טורים, זה מה שהיה לו, לא היה לו ספרייה גדולה. יש להניח שמסתמה על החזון איש, לא היה את הרמב״ם הזה, תשובת הרמב״ם הזו. אילו היה רואה את הרמב״ם הזה, החזון איש, הוא לא היה הולך אחרי העלייה רבה, וכאילו הלכה משה מסיני, שדע את הרמב״ם, אחרי השנה צריכה את זה דרבנן. למה? יש לנו מפורש. יש להליץ על החזון איש, גם את זה מסתמה לא היה לו. יש ספר, זרע האמת, לפני 250 שנה. הוא היה קצת לפני מרן החידה, בסימן רשת דבב. הוא עשה חבורה שלמה, אתם יודעים מה זה חבורה? חבורה תחת חבורה. עשה פלפול והגיע למסקנה שברכה שאינה צריכה דרבנן. גם השולחן ערוך כך סובר. פלפל, גם ברמב״ם. הוא נתפס בעלייה רבה. ועוד, הביא עוד כל מיני ראיות, בחוד שבועות הביא ראיות, תקראו, זה חבור יפה. אחרי שהוא גמר את החבור שלו, שמסקנתו, שבחה שאינה צריכה דרבנן, כותב בסוגריים מרובעות, אתם יודעים, סוגריים מרובעות אנחנו קוראים, סוגריים חצי הרי אנחנו לא קוראים, אז זה מרובעות. כותב, שוב, כעת הגיע לידי תשובות של הרמב״ם, וראיתי לו בסימן קופה שכותב, שבחה שאינה צריכה איסור הדאורייתא הוא, כי נפל פיתה בבירה, כל החבור שלי נפלה. הוא כותב בסוף, הוא לא נכנע מהר, כותב בסוף, אלא אם כן נדחוק ונגיד שזה חמור כמו איסור דאורייתא. זה לא איסור דאורייתא ממש, לך שאינה צריכה. זה מזכיר סתם שמשה עם זה בכלל, זה דאורייתא, או נשבע. אבל סתם, ברוך אתה השם יהיה דאורייתא? מה פתאום? זה חמור כמו איסור דאורייתא. זה לא סתם דרבנן, זה חמור. כמו שסברנו לפני כן, שזה אסמכתא. לכן זה חמור יותר. נו רבותיי, זה לא דוחק. תורה בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, לבוא וליטול. אין מונופול בתורה. באחרונים אני אדבר. הוא דבר על ראשונים כמהלכים. דבר על האחרונים. כל הכבוד הזה האמת. אבל דברים שלא לא מסתברים. ככה להגיד שזה חמור. והפלא, הנגון הזה חמד. הוא ראה את המציאה ונפל עליה, ראה את הזר האמת, יאללה, נתפס בזר האמת. גם הוא כך פוסק, שבכלל שנה צריכה דרבנן, פלא. מה עם הרמב״ם? זה חמור כמו יסור דאורייתא. כל הכבוד, לרבי ישמעאל הכהן, בעל זר האמת, לגרון רבי חזקיהו, זה בעל שדה חמד, כל הכבוד, דברים לא מסתברים. למה לשנות את הפשט? הפשט לא יפשט. יש לנו תשובת הרמב״ם שכותב, אולי החזון איש, רוח קודשו, ראה את הזר האמת ואת פוסקים האלו, זה חמד, לא יודע אם הוא היה מעין בספרים האלו. אבל זה סייעתה לדברי החזון איש, שהוא אומר דרבנן. אבל שורה התחתונה, חרא מחילה, זה לא כך. אלא דין שבחר שאינה צריכה לדעת הרמב״ם, לדעת השולחן ערוך שהעתיק דברי הרמב״ם, זה איסור דאורייתא. ככה פוסקים הרבה פוסקים ספרדים. הגאון האחידה, גדולי הפוסקים שלנו. כמה מקומות הוא כותב, לדידן, ברכה שאינה צריכה איסור דאורייתא. הגאון רבי יהודה עייש, בן דורו של מרן אחידה, גם כותב ככה. בספר רב ברכות של רבנו יוסף חיים, ספר נפלא, ממש יש לו מלא לומדש, שימדו את זה בישיבות, תראו איזה תענוג הספר הזה. כמה פעמים הוא חוזר, גם כן כותב, ברכה שאינה צריכה איסור דאורייתא לדידן, וזה המסקנה. תזכרו, המסקנה, כמו דעת הגאונים, כמו הרמב״ם, כמו השולחן ערוך, אחידה ועוד, שברכה שאינה צריכה זה איסור דאורייתא. אשכנזים סוברים כמו התוספות. בדרך כלל אשכנזים הולכים כמו התוספות והראש. הולכים אחריהם. ושניהם סוברים, ברכה שאינה צריכה, זה דרבנן. יש לנו גמרא בברכות, ספק קרא קריאת שמע. ספק לא קרא. ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר אמת ויציב. אמת ואהבת עולם. אמר או לא אמר, חוזר וקורא, חוזר ומברך. קורא קריאת שמע וחוזר לברך. צורר ברכו שייך, אהבת עולם. צפות תקשו, מי שלא בקריאת שמה דאורייתא. ספק קרה, ספק לא קרה, אני יכול להבין. תחזור לקרוא מספק, ספק דאורייתא, אני חומרה. אהבת עולם, אמת ויציב, גאה לישראל, זה דרבנן. והספק דרבנן לכולה. אדם מסופק עם איך, יוצר אור, קצת לא מובן, איך אדם מסופק עם יוצר אור, לא ברך או לא ברך. מה, לא ברך, מה, לא כיוון, אבל כנראה, חלמן כנראה, מסופק עם ברך או לא ברך. אתה אומר שחוזר לברך, למה? זה ספק דרבנן לכולה. ככה בקשה, מקשים התוספות, בראשונה למד ג' אני מקשים את הקושה הזו. אומרים התוספות, על כוחך, שאיסור ברכה שאינה צריכה זה דרבנן. כי אם זה היה דאורייתא באמת זה פלא. איך הוא חוזר לברך אהבת עולם ומציב הנכון? ספק דרבנן, ספק דאורייתא לחומרה, ברכה שאינה צריכה דאורייתא. על כוחך שזה דרבנן, במקום ספק לא העמידו דבריהם. ספק שזה דבר שצמוד לדאורייתא. יש רשב"א, בבא בית יוסף, אז רשב"א בתשובה. בבית יוסף בסימן נונטט, וגם בסוף סימן תף פטט, בכל ספירת העומר. הרשב"א כותב, כל דבר שנתקן על דבר דאורייתא, יש לו דין כמו דאורייתא. למרות שהברכה היא דרבנן. אין לנו ברכות דאורייתא, חוץ מברכת המזון. אין ברכות דאורייתא, הברכה היא דרבנן. אם תקנו את זה על דבר דאורייתא, יש לו דין כמו דאורייתא. ברכות קריאת שמע. תקנו את זה על קריאת שמע, אהבת עולם, מציב ונכון, זה נאמר על קריאת שמע, של הדין כמו דאורייתא. ולכן חוזר לברך, אם ספק קרה, ספק לא קרה. ואם היה ברכה שאינה צריכה דאורייתא, איך תקנו ככה חכמים? יכולים לעקור דבר מהתורה, ספק דאורייתא. על כוחך שברכה שאינה צריכה, זה דרבנן. זו ראיה של התוספות שהם סוברים, ברכה שאינה צריכה, דרבנן. הרמה, המשנה ברורה. רוב רבני האשכנזים הולכים בדרך הזו, שברכה שאינה צריכה זה איסור דרבנן. מה נפקא מינה? אדם אכל בשר, כמובן בשר חלק, לא בשר כשר. בשר כשר לנו הספרדים זה בעייתי, ספק טרף בשר כשר. כולם צריכים לדעת את זה, יש מעלה בתים שלא בקיאים הדברים האלו, מסורתיים, אבל מקפדים על כשרות, להסביר להם. כשר זה טוב לאשכנזים, זה דעת הרמה. אנחנו צריכים בשר חלק. ויש לנו שתי תורות, תורה לספרדים, תורה לאשכנזים. ולהם משהו, זה הרב שלנו, הבית יוסף. זה הרב שלהם. עד שבוא משיח צדקנו, כל אחד הולך בדרך של הרב שלו. זה זמני. עוד מעט יבוא משיח צדקנו, קיים בנו ויעשו כולם בגודה אחת. כולם כמו דעת מרן. ובינתיים, בינתיים אנחנו הספרדים עושים כמו דעת מרן, והאשכנזים עושים כמו דעת הרמה. ככה, ככה יש לנו דין. אדם אכל בשר, כמו שאמרתי חלק, בשיטת בית יוסף. בית יוסף יש לו כל מיני חומרות, מעבירים את היד, אם רואים חוטים, אז זה ריר, מי שיוצא מהריאה, כבר אז פוסלים. יש כאלו שאומרים, לא, אם יש רק ריר, תוציא את הריאה, תראה. אם אין שם ממש פצע, אז אולי זה בסדר, אולי זה קשר, זה חלק אולי. או יש כאלו שאומרים שאם יש שם הפצע, מתחיל שם הפצע, אז הם מוחכים, או שחקים ביד שלהם מוחכים, ומנפחים את הריאה, בסדר, זה כמו שסתמו את הפנצ'ר, לא יוצא האוויר. ואז מכשירים את זה. דעת מרן, יש כל מיני חומרות בבשר, שעניינים של חלק, צריך אדם שיוכל חלק בשיטת הבית יוסף, צריך לשים לב הדבר הזה. טוב, אדם אכל בשר, אחרי שהוא אכל, יש לו חרוטה. אמר לי הרב מוצפי, שיהיה בריא, כל שבת אחרי החמין, יש לו חברותה, לבד הוא יכול להירדם. יש לו חברותה, מה הם לומדים חברותה? עבר שנים, כך הוא אמר לי. לומדים בבי העומר, על הסדר לומדים. אבל כזה שלא יירדם, מה עושים? או כוס קפה, מי שלא רגיל קפה, מרן בעולם לא שתה כוס קפה, הוא היה מפרסים, רק תה שתה. אבל מי שרגיש עייפות, מה יעשה? ייקח שוקולד, זה מעורר. יש בזה קפאין בשוקולד, זה מעורר את האדם. אז הוא אכל בשר, יש לו חברותה, שום לומדים, בא לו עייפות, לוקח שוקולד. אמרתי לכם כמה פעמים בשיעורים, שמרן היה לה במגירה שוקולד, והאמא עליה השלום, אתה מחפשת אחרי השוקולד, היא לוקחת לו את זה. למה? כמו שהוא יש לו סוכר, הסוכר גבוה, היא חסה עליו, שלא יש לה. מה הרב עשה? חיבה את זה בספרים, שם את זה בנקיחה לספר. איפה היא תמצא את זה ספר? שים אליו ספרים. היה לוקח את זה בשביל להתעורר, לא בשביל תענוג, שתבוא את העולם הזה, בשביל להתעורר. הוא לקח שוקולד, אחרי שעה, שהכל נהיה בדברו. צעק לו מישהו, זה חלבי. חלבי, אכלת בשר לפני שעה, פחות משעה. מה, אני אוכל עכשיו חלב? מה יעשה האדם הזה? אם הוא אוכל את השוקולד הזה, הוא אוכל עכשיו מאכלי חלב, תוך 6 שעות לבשר. איך אני יכול? עובד איסור. מה, יגיד, לא יאכל? בירך. ברוך אתה השם, כמי חלב, מה שם השם? ברכה שאינה צריכה. או בתענית, שבוע היה לנו תענית 10 בטבת. אדם לא סנף את התענית, היה מאוד חם לו, מתאים, מוציא אותה ב-17 בתמות, 9 באב, לקח כוס מים, שכון יהיה בדברו. בא לשתות, 9 באב, 17 בתמות, מיד הוא נזכר. מה יעשה? מי שלא לומד הלכות, לומד רק דף יומי, מסתבך, מה אני אעשה? ירוץ לספרייה לחפש את הקוד יוסף, זה הפסק עד שימצא את הקוד יוסף, עד שזה צריך להיות בקיא טוב בהלכה. באותו שנייה להכריע בעצמו, מה אני אמור לעשות? אבל ישב כותב, כל שנה מפרסמים את זה אצלהם, חוזרים על זה, שיגיד ברוך שם כמו מחותו לעולם ועד, ולא יתאם. גם לגבי שוקולד, גם לגבי תענית, יש כמה דוגמאות, אני לא אעריך הרבה, אבל בעיקר דברים האלו, הוא אומר שלא יתאם. יגיד ברוך שם כמו לעולם ועד. קודם כל התוספות כותבים, שזה מוריד מחומרת איסור שברכה למטלה. זה לא מתקן לגמרי, זה לא טיפקס. עשיתי איסור, ברכה למטלה, אני בא טיפקס, מעביר, אין פה איסור. זה לא ככה, האיסור קיים. רק פחות חמור, היה איסור של 100%, היה 92%, ירד החומר של האיסור, וזה עדיין עושה איסור. אבל הוא סובר הרב אלישיב, שבחר שאינה צריכה את רבנן, ועושה כמו הראש, כמו התוספות, כמו רבני אשכנזים, כמו משנה ברורה, זה דרבנן? אז שתיהם דרבנן, בחר שאינה צריכה את רבנן, לכל חלב אחרי בשר זה דרבנן, ולכן הוא פסק כמה שפסק. יוצא מזה, שלנו הספרדים, שולחים אחרי הגאונים, הרמב״ם והשולחן ערוך, שברכה שאינה צריכה, זה דאורייתא. ברגע שברכתי על דבר כזה, אם אני לא אתאם, אני אעבור על דאורייתא. אז יש לו ברירה, או לעבור על דרבנן, לטעום מעט מהשוקולד, שעבור על סוד רבנן, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. לא תבשל גידי בחלב אמו, אומרת הגמרא בחולין כופחת, דרך בישול אסרת תורה. בישלתי בשר וחלב ביחד, זה התורה אוסרת. מה שאוסרים 6 שעות, דרך אגב, עריף, הראש והרמב״ם, ורוב הראשונים סוברים שצריכים לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. תוספות, הבהג, יש דעות שאומרים, סידוק שולחן מועיל. יש אומרים, שעה. הפרי חדש אומר, 4 שעות. יש מחלקים בין חורף לקיץ. יש כל מיני דעות שיש. האשכנזים, כולם עושים כמו דעת מרן. גם האשכנזים קיבלו רואות מרן, כאשר הרמה לא חולק. רוב האשכנזים מחכים 6 שעות בבשר לחלב. אבל יש שעושים כמו הגאון הווינה, בעיקר היקס, אלו שנולדו באזור גרמניה, שם, אז הם עושים שעה, מחכים. אני זוכר בישיבה, כשאני למדתי בישיבה, היום אחרים מפתיעים אותנו. אחד הוא רוחה בשרית בצהריים, הייתי רואה אותם אחר כך בסדר בית,
תחילת סדר בית, 3:30, 4, הולכים לבן, חנו בשר. אני יקס, אני מוצאים מגרמניה, גרמנים מקילים הדבר הזה, ואוכלים אחרי שעה. טוב, זה מיעוט, זה לא כל אשכנזים. רוב האשכנזים עושים כמו דעת השולחן ערוך, כמו דעת הריף הראש והרמב"ם, כמו עמודי הוראה. השח כותב, השח היה אשכנזי, נפטר בגיל 41, השח, שפתי כהן. השח כותב, כל מי שיש לו ריח של תורה, צריך לחכות 6 שעות ובשר לחלב. לא, מי יכול להגיד, אני אין לי ריח של תורה? אתה לא אין לך ריח של תורה? אפילו בעל הבית, שהוא בא, יושב, לומד תורה בבוקר, בערב, יש לו ריח של תורה, אז איך הוא יקל פחות מזה? לכן גם אשכנזים צריכים לשמוע על שולחן ערוך, לחכות 6 שעות. מי שנהג לקל מאבותיו, מחכים שעה רק, בסדר, יש לו מה לסמוך, ודאי. אבל למעשה, רובם מחכים 6 שעות. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. או מטעם בשר בין השיניים, מחכים שעבור 6 שעות, שהכל מה שבתוך השיניים יהיה פרש בעלמה, או מטעם שטבע הבשר למשוך טעם בחך או מהמעיים, יש שני פירושים בזה בראש, יש שני טעמים, אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אז הוא פה עכשיו יסתבך, בריח השוקולד חלבי תוך 6 שעות. אם הוא יטעם, הוא יעבור הדרבנן, לכל העלמה יעבור הדרבנן. אם הוא לא יטעם, הוא יעבור לפי דעת השולחן ערוך דידן, הוא אומר הדאורייתא, נו מה עדיף, שעבור הדרבנן, עבור הדאורייתא. אומרים לו, תעבור עד רבנן, לא תעבור, כבר הסתבכת כבר, אתה בירכת, זה לא לך תחילה, תעבור עד רבנן. אלא אתה כבר בירך כבר, טעה, והתברך, בטעות. כבר שכבר זה בדעבד, יעבור עד רבנן ולא יעבור עד אורייתא. אותה שאלה יכולים לשאול, מה הדין, אדם שבירך על שוקולד, צועקים לו, זה אבקת חלב, זה חלב נוכרי, מה יעשה? הוא נהג להחמיר, הוא אף פעם לא אוכל, מביא תוך פיו שוקולד אבקת חלב. כמו שמרן, מרן זצ"ל, מעולם לא אכל אבקת חלב נוכרי, זאת אומרת שוקולד חלבי. הייתי עם מרן לפני אולי 35 שנה במלון בבורו פארק, זה בניו יורק, כן? בבורו פארק. ובאנו למלון, מלון עם הכשר, הכשר של אוריו. אוריו, לפי מה שביררתי, כל המוצרים החלביים שלהם, הכל זה אבקת חלב נוכרי. היה אצלי יושב ראש שלהם, אמרתי לו, למה אתה עושה ככה? כל המוצרי החלב שלך, כל זה חלב נוכרי? אומר, כן. אתה אומר, למה? יש אנשים שרוצים להחמיר. יש פסקים שמחמירים בדבר. אז תעשה, תכתוב, חלב ישראל, חלב עקום, תכתוב. כולם יודעים שזה חלב עקום. באמריקה יודעים, פה לא יודעים. ושידעו, תגיד להם, שידעו. אז איך אתה סומך? סומכים על הרב משה פיינשטיין. הוא היה מר הדיאטרה בבני ההלכה באמריקה. אמריקה עד היום, אני לא יודע, תתקנו אותי אם אני טועה. לא יודע, מצמיחה אמריקה זה גדול בתורה כמו גדולים שלנו, כמו הרב אלישיב, כמו מרן, לא יודע. יש שם הרבה עולם הזה, קשה להצמיח שם. גם הרב פיינשטיין, הרב פיינשטיין הגיע מרוסיה. הרב קמנצקי, הרב קוטלר, הם לא גדלו באמריקה, אחר כך באו לאמריקה. צריך לברך, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שהיום ברוך השם צעירים שכבר נהיו גדולים. אבל צריך הרבה הרבה השתדלות, יש שם הרבה, כוח הרבה עולם הזה, צריך הרבה הרבה השתדלות כדי להיות גדול בתורה. הרב משה פיינשטיין היה ענק בתורה. מעידים עליו שהוא גמר את הש"ס 400 פעם. אתם מבינים מה זה? 2,700 דף. כמה עמודים זה? דף, לא עמוד. כמה עמודים זה? תעשו חשבון. ללמוד את כל הש"ס 400 פעם. זה מדהים איזה גאון הוא היה. הוא כותב הרבה ספרות. יש לו ספרות תלמודיות. כל ספרה שהוא כותב היא ספרה של הרב פיינשטיין. והוא כתב להתיר את החלב נוכרי, אבקת חלב. אפילו חלב, כל שכן אבקת חלב שכותב להתיר. אמרו לי, הכשר שלה היו, מה אתה רוצים איתנו? אנחנו אמריקאים. אמריקאים עושים גם הרב משה פיינשטיין. אז אני מדיע לזה שהציבור צריך לדעת. כל מוצרי חלב, כל הממתקים שכתוב שזה חלבי, כולם זה אבקת חלב של נוכרי אצל הכשר של אוריו, לא כל ההכשרים. הכשר של אוריו, ככה הם עושים. טוב, אדם שברך על שוקולד כזה. הורים לו, אחת יספר על המלון בבורו פארק, נכון? הגענו למלון, ראיתי על הכרית, שוקולד יפה, עם צורה יפה שעשו על הכרית, כל אחד קיבל שוקולד, אני לקחתי את השוקולד וראיתי הכשר של אוריו, ולא רק זה, שם היה כתוב כמה מילים בעברית, הכשר של איזה בדין שם, שם כתוב חלב נוכרי. באתי למרן, אמרתי לו, אבל זה חלב נוכרי. הוא לקח את השוקולד, שם את זה בכיס, גם את שני הוא לקח, שם את זה בכיס. אמרתי לו, אבל מה זה? זה חלב נוכרי. וזה בשביל הנכדים הקטנים, אני אבוא לישראל, יש לי נכדים בגיל 2, בגיל 3, בגיל 4, קטנים, קטני קטנים, זה בשבילהם אני נותח את זה. הוא מעולם לא אכל אבקת חלב נוכרי. למרות שהוא פיפה בנושא הזה, אפילו אחי, אף פעם הוא לא אכל את זה. אדם נוהג להחמיר, לא אוכל אבקת חלב נוכרי. פתאום בטעות, ברך על השוקולד, אבקת חלב, מה יעשה? איתם או לא איתם? מי שלא יודע הלכות, הוא, זה חלב נוכרי, חלב נוכרי, ברוך שם עודו לבעין. לנו זה לא עוזר, לספרדים, ברוך שם עודו לבעין. זה רק מוריד צטה הזה, אבל זה לא מתקן לגמרי. זה ברכה שנה צריכה, זה דור הייתה. ואם הוא יאכל את זה, איזה איסור יעבור? חלב שחלבו גוי, איזה איסור יעבור? יעבור סוד רבנן, נו מה עדיף? שעבור עד רבנן או יעבור עד דור הייתה? תעבור עד רבנן או לא תעבור עד דור הייתה? מה תגידו לי? פה זה איסור חפצה. זה לא כמו עשרה בטבת, תשע עשרה בתמוז, איסור גברה. אסור על האדם לאכול, אוכל כשר, אסור לאדם לאכול, זה איסור גברה. איסור חפצה, דבר עצמו, יש פה זה חלב נוחי, דבר עצמו אסור. אולי תחכו לי בדבר הזה. אבל האמת, פה אנחנו מצרפים, שיש הרבה פוסקים שאומרים, שאבקת חלב נוחי מותר. אני לא אומר את המסקנה עכשיו, לא מתחילים עכשיו במסקנה, אני אומר עכשיו את הדעות. יש לנו גמרא בבכורות, בדף א' עמוד ב'. בירכתי. שם כתוב, חלב של בהמה טמאה או של בהמה טריפה, אסור באכילה. היוצא מן הטמא, טמא. איפה הגמרא למדה את זה? כתוב בתורה פעמיים, פרשת ראה ופרשת שמיני. את הגמל, את אלו לא תאכלו. התורה מונה את הגמל. פעמיים זה כתוב, בראה וגם בשמיני. למה צריך פעמיים? הגמרא למדה מכאן, אחד לאיסור עצמו, שהגמל אסור לאכול, ואחד מה שיוצא מהחלב. החלב, הנקבה שלו זה הנקה, באלף, הנקה. הנקה זה היא מביאה חלב, יש לה חלב. היוצא מן הטמא, טמא. נו, אנחנו לוקחים חלב של פרה. לכאורה זה עבר מן החי. הפרה חיה, והוא חולב את הבהמה הזו, חלב. איך אנחנו מתירים לשתות חלב של בהמה? איך אנחנו מתירים? עבר מן החי. זה הגמרא בבחורות, בדף ו עמוד ב. שם הגמרא אומרת, כתוב, ארץ זבת חלב ודבש. אם חלב היה אסור באכילה, התורה משתבחה בדבר הזה, שארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, מה זה זבת חלב? חלב אסור באכילה. עבר מן החי, אלא מדע, שהתורה התירה את זה. התורה אמרה, יוצא מן הטמא טמא. דווקא מן הטמא זה אסור. יוצא מן הטהור, טהור. ולכן כמו שהפרה היא טהור, הולכים אחרי הרוב. אם היא טרפה, הפרה היא נחינה מחלב של האסור. אבל הולכים אחרי הרוב. לא חשוד על המיעוט. רוב הפרות הן לא טרפות. ולכן, החלב שלהם זה מותר. גמרא הביאה עוד פסוק בישעיה. כמה כתוב, לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. לכו תקחו בלי מחיר יין וחלב. אם באמת זה אסור, איך הפסוק כך אומר בישעיה? יין וחלב. אז זה אסור. אז רואים מכאן גם כן שחלב זה מותר. בגמרא מסופר, במסכת כתובות, הבא בבר חנה, אומר לדידי חזי לי, קיום הפסוק הזה. ראיתי איזה, היה תמרים, עוטף בהם דבש, והפרות היו רועים, שם היה דשא. זה זיבול חזק מאוד של החלב, של הדבש. אז כל העשבים, יוצאים עשבים עבים, עשבים טובים. היו רועים שם הפרות ואוכלים את העשבים, היה להם חלב טוב, היה נשפח חלב, היה הרבה חלב. וראיתי 4 מילים, זה 4 קילומטר, כמו איזה נהר כזה, שזבת חלב ודבש. רואה את הדבש שנפל מהתמרים, וחלב שיוצא מהעיזים, מהפרות, יוצא חלב, 4 מילים, כך כותב במחנה. זה, התורה משתבחת בזה, ארץ ישראל זבת חלב ודבש. אם זה היה עשו באכילה, התורה תשתבח, הדבר עשו באכילה, לכן כבר אומרת שחלב של בהמה זה מותר. אבל החלב של בהמה טמאה, או של חזירה, או של נתון, הנקבה של החמור, או של הנקה, כל אלו אסור. היוצא מן הטמא, טמא. הגמרא דנה איך מותר דבש של דבורים. דבורים אסורים באכילה. איך אנו אוכלים דבש של דבורים? אלא זה רק בתוך הפה שלה. זה לא בתוך המעיים שלה. היא לוקחת את הדבש מהפרחים, ובתוך הפה שלה יש לה מעבדה כזו, שזה הופך את זה לדבש, אמרו מעשיך השם, וזה מהפה שלה, אבל זה לא יוצא מתוך המעיים שלה. ולכן זה מותר, דבש של דבורים. אבל כל דבר שרוצה מן הטמא, טמא. יש לנו גמרא, עבודה זרה, בדף למידי, הגמרא אומרת שם, חלב שחלבו גוי, בהמה טהורה, ואין ישראל רואהו, אסור. למה? בשלמה חלב של הנקה, של הטון, אני יכול להבין. של סוסה וכדומה, בעצם אתה מתאמה, אבל הגוי הזה חלה ממימה תאורה, מעיזים, מפרות, חלה אפילו הכי אסור. הגמרא הסבירה שמה, בעבודה זרה, השינן שמה יערב בזה חלב של חזירה או של נתון, או הכלים לא נקיים, אתמול הוא חלב את החזירה, את האתון, יש שם צוחי חלב, ואחר כך הוא חלב את הפרה, ועל זה בא חלב של הפרה, תערובת. לכן, חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו, אסור באכילה. צריך ישראל לפקח חלב. קודם כל, בהתחלה לראות שהכלים נקיים. זה דבר ראשון. בודק הישראל, המשגיח קשות, בודק רואה שהכלים נקיים, אין בהם צוחי חלב של אתמול, ואחר כך, שאין נכנס ויוצא. שיפחד, מרתת, או יושב בשער, לא מועיל למצלמות, יש רוצים למצוא פתרון, יעשו במצלמות, אם הגוי חולב, יש שם הרבה פועלים גויים שעובדים, הגוי חולב, יפחד שיראו את המצלמה, יש שם פטנטים היום, יכולים לעשות כל מיני דברים, איזה טכנאי שמוחה, יעשה כל מיני דברים, הנה, במצלמה לא רואים כלום, תשתש את זה, עושה, מחבר את השניות, את הדקות, מחבר, יש להם פטנטים, לא זוכים על זה, זה רק דרף חד מילטה, זה יותר טוב שיהיה עם מצלמה, אבל לא זוכים על זה לבד, צריך שיהיה משגיח, שהוא יכנס ויוצא, או יעמוד בשער, שיפחד ממנו, מרתת, ואז יהיה מותר, זה כמו שאדם גוי שחלה במה וישראל רואהו, שזה מותר, כל האיסור הוא חלב, חלבו גוי ואין ישראל רואהו, כאן אני אוסר את זה. איזה טעם? שמה יערה בזה חלב תמה. יש לחקור, האם האיסור הזה, זה בגמרא, האם זה איסור כמו כל איסורי חכמים? תקנה. או זה גזרה. שמה יערב חלב תמה. מה נפקמינה בחקירה? אלף פעם אמרתי לכם. כל חקירה שאין בה נפקא מינה להלכה, היא לא חקירה, זה שטויות, כן? צריך שיהיה נפקא מינה. מה נפקא מינה? מה הדין? מקום שאין בעיר, לא חזירה ולא סוסה ולא אתון, אין דבר במטמיה שם. יש רק פרות, יש איזה מושב מסוים, יש שם רק פרות, לא כלבים, לא שום דבר. דברים שאפשר להתכוון לקחת מהם את החלב, אין, שום דבר. מה הדין בזה? אם זה איסור גזרה, הגזרה שייכת במקום שאני יודע שיש חשש שמה יערבב חלב של חזירה, של אתון. יכול להיות שזה כמו תקנת חכמים. בטל הטעם, לא בטל הדין. נניח שאין בעיר הזו, אין סוסה ואין שום דבר. בטל הטעם, לא בטל הדין, זה כמו תקנת חכמים. תראו דוגמה לכך. חזרת השץ. אנחנו עושים חזרה היום, למרות שכולם בקיאים להתפלל. מי יוצא לדוח הבא בחזרת השץ? רובם ככולם, פנים לבד, יודעים עברית, יודעים לקרוא, הכל בסדר גמור. אפילו להכיר תקנה במקומה לא זזה. ככה תקנו חכמים, גם היום יש לחזרת השעץ. אסור לקחת תרופות בשבת. שמה יעשה שחיקת סמנים, שמה יעשה תרופה בבית שלו, לקח סמנים, יעשה, כתוש אותם, יעבור על איזור. מי עושה דבר כזה היום? מי שלוקח היום סמנים ועושה תרופה, יש בית מרקחת, הכל קונים אקמול, קונים הכל מוכן. היום לכאורה, משך את הגזרה הזו, לא. בטל הטעם, לא בטל הדין. כך כותב הרדב"ז. התקנה במקומה לא זזה. מחר מעין שבע. כל זה נתקע מפני העם שבשדות. היה בתי כנסיות מחוץ לעיר. פחדים שהם יגבו להתפלל מהר. אנשים יפחדו יבואו לידי סכנה. תקנו ברכה מעין שבע. היום אין את הדבר הזה. כל בתי כנסיות שלנו זה בתוך העיר. אפילו לאחרת אומר, תקנה במקומה לא זזה. עד היום יש ברכה מעין שבע. אסור לעשות מלאכה בערב פסח. למה אסור? בגלל הקורבן. יש לנו קורבן היום? אין קורבן היום. אדם הזה אסור, תקנה במקומה לא זזה. אחרי אמרו שאסור, אז זה אסור. אסור לרקד ולטפח בשבת באותו. עשות כפיים בשבת, אסור לרקוד בשבת. גזרה שמה יעשה כלי שיר, שמה יתקן כלי שיר. היום אף אחד לא מכיר בזה, מי היום יתקן כלי שיר? היום שירשים יודעים, יש טפ, מתקים את הטפ, והטפ הזה משמיע שירים, או שרים בשולחן בשבת, ועושים כפיים. רק זה, תקנה במקומה לא זזה. דבר שאסור, זה אסור. בדרך אגב, בישיבות, לא יודע אם זה היום, זמננו, היו נוהגים שבחור עושה וורט, זאת אומרת, תנאים, עושה תנאים. מרן היה כותב, תמיד שהיו עושים תנאים, היה כותב את התנאים. אפילו משפחות טובות, תלמידי חכמים, מה אתה חושד בהם? הוא התחייב דירה, ובמידה שהוא ייתן דירה, מה אתה חושד בו? לא, תכתוב. הרב היה כותב את זה, והיה עושה קניין עם הקלה, קורא לקלה בצד, עם החתן, לקח מתפחת, עושה להם קניין על התנאים. חסידי גור גם ככה עושים, חסידי גור. האדמו"ר שלהם, הבית ישראל עליו השלום, היה מקפיד מאוד בדבר הזה, לעשות קניינים, צלחת, לא נראה, ישברו או לא ישברו, אבל הקניינים היו עושים קניין, ממש, במתפחת. אדם שמתחייב הדברים מסוימים, צריך שיהיה התחייבות גמורה, שיעשה קניין. באים, עושים וורט, באים בליל שבת, עושים מיקודים לחתן. רוקדים לו ומקפצים, רוקדים, מקפצים. כשאני למדתי בישיבות, היו רוקדים, בחורים בחברון, יהודים רוקדים טוב. היו רוקדים, יקורים לי, בחברון. בואו, לא, אני מתבייש. אסור. לא, לא, הספרדים אסור. הרמה מתיר, לפי התוספות. אבל לפי המרן פוסק שחנו רוח שאסור. איפה מה, אסור? פעם שונה שחנים שאסור. בחורים צעירים, איפה יודעים מה לאחות? הייתי עולה חקר בית המדרש, פתח להם את השולחן ערוך, מראה להם. אסור לרקד ותפח בשבת. מה אתם מרקדים? היה תמיד חכם צדיק אחד, רבי אליעזר בריזל. הוא היה גר פה, ליד גאולה היה גר. אני הייתי פגש אותו, היה מפסים. הרבה הלך, היה מעריך את הרב מאוד. הוא כתב פעם מכתב לרב. והדפיס את זה בספר כרכים המוקפים חומה. יש לו ספר כזה. הוא הביא מכתב לרב, ורב עונה לו בספר הזה. למה אתה מחמיר בריקוד בשבת? קיבלנו הוראות מרן, עונה לו הרב. מרן אומר שעשו. אומר, אבל זה, היום לא עושים כלי שיר, התחיל להגיד לו, זה לא מציא אותי היום. עונה לו הרב, תקנה במקומה לא זזה. הוא התעקש, הרב הצדיק הזה, התעקש, הגיעו לפשרה. שאם הולכים, הולכים ובאים בריקוד, זה הרב יסכים איתו. זה אני מתיר לך. אם עושים אורה, מקבצים, או קודצ'קה, מקבצים, זה הרב לא הסכים. זה אסור בשבת. לכן, מי שרוצה לסמוך להקל, לרקוד, לא נעים לו מכל החברים שלו בישיבה, כולם מקבצים או לא, אז הוא ילך איתם. ילך, לא יקפוץ, שרוקדים אורה, משוח את היד שלו. זה כבר מקבצים, זה אסור. זה תקנה במקומה לא זזה. למרות שהיום לא שייך הדבר הזה, אפילו אחי, רבותינו אסור לטפח, שעושים כפיים בשבת, אז יעשו פעם ככה ופעם ככה. עשו את זה בשינוי. עושים ככה, זה מותר. חוץ בשמחת תורה, שבשעת ההקפות, באותו שעה מותר לעשות כפיים, מה שעשה, לא אחר כך שהוא אוכל לבית שלו, זה לא. מה שהתירו, תראו לכבוד התורה, התירו. עליו יכול לטפח, יכול לרקד, התירו לכבוד התורה. עליו אחי, צריך לעשות שינוי, פעם ככה ופעם ככה. כל זה אני מסביר, שתקנה במקומה לא זזה. וכן עניין נטילת ידיים. מי שאוכל כזית לחם, נטיל ידיים, כולם יודעים. פחות מכזית, מהדין לא צריך נטיל ידיים. חסידות, בסדר גמור. נוטלים ידיים בחסידות, כמובן בלי ברכה. אוכל כזית, חייב נטיל ידיים. אבל שוב, בלי ברכה. כשהוא אוכל קבצה, 54 גרם לחם, נטיל ידיים, מברך. אחד הטעמים העיקריים של נטילת ידיים, מובא בפרק שמיני מסכת חולין, משום סרח תרומה. איפה יש את זה היום? שיהיה כהן ייתן תרומה שלא בטהרה? יש היום תרומה, אוכלים תרומה בטהרה, לא בטהרה, איפה יש דבר כזה היום? תגיד, גמרנו, היום בזמננו, לא צריך נטילת ידיים. לא, סימן שלם בשולחן ערוך, סימן קוף נולחת. פרטי פרטים יש לנו, יכול להיות גם קוף נולחת, דיני של נטילת ידיים. טוב, תקנה במקומה לא זזה. אפילו שלכאורה הטעם הזה של סרח תרומה לא קיים היום, אפילו לכי צריך אותו לידיים. יש אומרים טעם אחר, והתקדשתם והייתם קדושים. קדשתם אלו מים ראשונים, ואתם קדושים אלו מים אחרונים, בטעם הזה צריכים אותו לידיים גם היום. אבל הטעם העיקרי זה סרח תרומה, זה הטעם העיקרי. היום אין את זה היום, אפילו לכי תקנה במקומה לא זזה. אסור לחפש ביום שישי, תקנת עזרה הסופר. אדם יהיה פנוי להכין צורכי שבת. אם מחפש, לא יכול להספיק להכין חמין לצורכי שבת, חמין עונג בשבת, דעת רוב הראשונים זה דאורייתא, עונג שבת. אסור לחפש. היום בימינו עושים כביסה במכונת כביסה. לא כמו שפעם, לוקחים פיילה ומעלים את המים, כל מיני חומרי ניקוי, ותכופפים וסוחטים. היום לא ככה, היום בתוך המכונה, מה הדין היום בימינו? יש אומרים שגם זה אסור היום. למה? תקנה במקומה לא זזה. עזרה הסופר תיקן, לא מחפשים יום שישי, גם במקומה לא זזה. שעד הזמן שיהיה עסוק בבישולים, להכין עונג שבת ולא בדברים אחרים. זה דוגמאות שבאתי לכם. כמה דוגמאות? שכל דבר שנאסר במניין, אין מניין אחר יכול לבטלו, אלא גדול ממנו ברחמה במניין. דבר שנאסר במניין, חכמים תקנו בתלמוד, אתה לא יכול לשנות את הדבר הזה. יש לחקור. איסור שחלב שחלב רגוי, זה בכלל זה? זה אחד הדוגמאות שאמרתי עכשיו? בואו נוסיף עוד דוגמה אחת. ואתם לכם, שבעה דוגמאות, נכון, אם עקבתם אחריי. שבעה דוגמאות, הנה עוד דוגמה נגיד, חלב שחלב וגוי, תקנה במקומה לא זזה. יכול להיות שלא, זה לא תקנה. זו הייתה גזרה, היה מצוי אז הרבה מאוד, היו גרים בכפרים, מושבים, היה מצוי מאוד תערובת של חזירה, חלב של חזירה יחד לחלב של פרה. לכן, אבל אם יצוי המצב שאין גזר דבר כזה לערב, הנה חלב בזה, לא עשו. ונראה שבחקירה הזו חולקים הראשונים, וגם השולחן ערוך. תשמעו טוב. יש שו"ת התשבץ. זה סוף הראשונים, הוא נחשב לראשון. הוא כותב בחלק ד' סימן למד ג'. הוא כותב, העידנה, איך שאין בהמה טמאה בעיר, יודע שבמושב הזה, בעיר הזו, אין חזירה, אין נתון, אין הנקה, אין בהמה טמאה, מותר לקחת חלב של חלב הגוי. אפילו ישראל לא ראו, הגוי חלב את הדבר הזה, מותר. למה? כי כל איסור הוא איסור גזרה, שמה יערבב את זה עם חזירה ובחלב של אתון. פה אין בכלל בעיר הזו, הדבר, לכן זה מותר. לא רק הוא אומר את זה, יש לנו גם הרשבש, שגם הוא נכד של הריבש, כן, הוא סובר ככה גם, שזה איסור גזרה. וכן, כל שאני יודע שאין בעיר הזו אתון או חזירה, חלב הזה מותר. גם הרש דורן, בסוף ספר חוט המשולש, גם הוא כותב, כן, סוף הראשונים, גם הוא כותב, שחלב שחלבו גוי, זה אם אין בעדר, הוא מוסיף יותר, אין בעדר בהמה טמאה. כל העדר הזה, במושב הזה, הכל רק פרות. יש בסמוך, זה השכן שלו שם, יש אתון, יש חזירה, יש הנקה, לא משנה. בעדר שלו אין, זה בכלל הגזרה, פה אין את הגזרה. כל הגזרה הייתה מקום שיש שם בהמה טמאה. אם אין, זה מותר. הרדב"ז, בתשובה, הוא ראשון מהאחרונים. יש מחשבים אותו כמעט כמו ראשון, אבל לא, להלכה הוא נחשב לאחרון, אבל הוא קדמון, 550 שנה, הרדב"ז. גם הוא כותב כך, שכל האיסור הזה זה איסור גזרה, וכאשר אין בעדר בהמה טמאה, מותר לקחת חלב שחלבו גוי. כך סובל הלכה למעשה הפרי חדש, הוא חולק על מרן. לא רק בזה, ידוע שהפרי חדש חלק הרבה פעמים לשולחן ערוך, ולכן רבני אלכסנדריה, רבני מצרים, עשו חרם על הספרים שלו. למה הוא חלק על השולחן ערוך? יש הכמות שהוא גם חלק על הראשונים. אור החיים הקדוש כותב באחד ההקדמות שלו, הוא חלק על כמה ראשונים בפירוש על התורה. אז הוא כותב, אני רוצה להזהיר אותך, אל תימד ממני לחלוק על ראשונים. אני חלק עליהם בפירוש התורה, שבעים פנים לתורה, עוד פירוש להגיד, עוד משהו, אני מקשה עליהם, אין בזה דווקא מנהל להנחה. כמה מנהל להנחה? סור לחלוק על ראשונים. הרבה חדש, מחילה לכבודו, חלק מדי פעם על הראשונים. ועשו עליו חרם. יש ספר, גינת ורדים, לפני קרוב ל-300 שנה, רבי אברהם הלוי, בכלל גימל, סימן גימל. שאלו אותו, במצרים, האם אפשר ללמוד עכשיו את הספר הפרי חדש? זה כבר אחרי פטירתו של הפרי חדש, הוא היה קצת לפניו היה. אפשר ללמוד בזה? או החרם קיים? אמר להם, עקבו כבר 50 שנה מהחרם, ביובל יצא. כמה שעבר 50 שנה, נותן לכם ללמוד פרי חדש. היום, פרי חדש, אחד הפוסקים החשובים שלנו. כל היום יודעים מי זה הפרי חדש. אבל הוא כותב להקל בדבר הזה. הוא אומר, אם אין בהמה טמאה בעדר, במושבים, כמו כאלו, אדם יבדוק, יראה, אין שם בהמה טמאה, לא חזירה, לא אתון ולא ענקה, מותר לך חלב שחלב הגוי, מותר. הספתי כהן, מביא כן בשם אמהרי, בעת מת הדשן, שוב, זה אחד מהראשונים כמעט. גם הוא כותב, אם אין בעדר בהמה טמאה, חלב הזה, זה מותר. על פי זה כותב הגאון רבי יצחק יעקב וייס, בשו"ת מנחת יצחק, היה בדין עדה חרדית, שהיה גברה רבה. מביא מה שכותב צמח צדק מלובביץ'. הוא כותב בתשובה, אחד מבני העיר נסע לעיר, איזה כפר, איזה מקום, ליום טוב. השאיר את העבדים שלו והשפחות שלו, שהם יחלפו לכלים, הביא להם, השאיר להם כלים ריקים, ככה בשבת, ביום טוב, חבל על הים, שתי ימים יש להם חוץ לארץ, חבל על החלב שלהם, תחלבו את זה. חזר, הגיע לזה, מה עם החלב הזה? מי חלב אותם? השפחות שלו, גויות, כולם גויות. שהיו רוצים מחצר קודבביץ', מה הדין בזה? אבל להם, מותר, התיר להם את זה. בא מחת יצחק ומסביר אותו. למה הוא התיר? כי בעיר שלו לא היה בהמה טמאה, לא היה חזירה, לא היה זה. הוא הגיע שם עוד צירופים. יש עניין של מירתת, כי הם עובדים אצלו, שפחות שלו. אם הוא ישמע שהם יבוא בשר טמא, הוא יפטר אותם. יש להם פחד שיפטר אותם. הביא עוד צברה, זה כל זה כותב מחת יצחק. אז הוא סומך על הפרי החדש, על הרדבז, כל התשבץ, מסכים שהזכרתי. יש סברה נוספת של אור החיים הקדוש, בפרי תואר. הוא כותב, מותר לקנות חלב מגוי.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד.